טוב, למי שלא יודע, אז היה לי הזכות להיות, סליחה שאני צרו את זה מההתרגשות, הייתה לי הזכות לגור בגבעת שמואל 30 שנה, וגם היה לי זכות לתת כמה שיעורים, נדמה לי 4 שיעורים אפילו, למעלה. ולפני 9 חודשים עברנו למודיעין, פשוט להיות עם הנכדים שם, אבל לא התנתקתי מגבעת שמואל, אני מחובר, אני מגיע לפה פעם בשבוע, אני בכל הזומים. בקיצור, מגבעת שמואל אי אפשר להתנתק. אני רואה פה כמה פנים חדשות, אם כי את רובם אני מכיר, ורק לראות אתכם שווה באמת לבוא לכאן, וזה לא סתם מליצה. האמת היא, אני מאוד אהבתי את השיעור הראשון, ולקח אותנו לגבעים, ואני פוחד שאני פשוט אוריד אתכם קצת למטה. באמת, יכול להיות שאחרי השיעור הזה, יכול להיות שהיה כדאי שאנשים ילכו הביתה.
לא, אין מצב.
לא, אתה חכה, את השיעור לא התחיל, אתה לא יודע. טוב, אז לפני שנראה את הדפים, אני רוצה לקרוא לכם קטע מרגש. זה קטע שסיפר יהודי בשם הרב יונה עמנואל, לא יודע אם זה אומר לכם השם. זה יהודי שהיה בשואה, והוא מספר בקצרה על פסח בשואה. אז תקשיבו, זה לא בדפים שלכם, תכף נגיע לדפים. ערב פסח של שנת תש"ה, יצאתי מוקדם בבוקר לעבודת הפרך מחנה ברגן בלזן, כמו שיצאנו לכל יום, שבור ורצוץ, הייתי בן 19, אבי כבר לא היה בחיים, אחי הבכור אלחנן לא היה בן החיים, אחי הקטן שלום כבר לא היה בן החיים, אחותי הקטנה בתיה כבר לא הייתה בן החיים. מחנה ברגן בלזן לא היה מחנה השמדה, אבל היהודים מתו מרוב עבודת פרך וכן הלאה. אבל מי כן היה איתו? אמא שלו. הלכתי לצריף של אמי, שהייתה חולה מאוד מאוד, התיישבתי לידה, זה היה בליל הסדר, והתחלתי לומר את האגדה. יין לא היה, מצות לא היו, ואפילו גם לחם לא היה לנו, אבל דבר אחד היה לנו, והרבה הרבה הרבה מרור, הרבה הרבה מרור בלב. אמרתי בלחש את האגדה, כשאמי ספק שומעת ספק אינה שומעת את אשר אני קורא. עכשיו שימו לב, כשהגעתי לברכת הגאולה, ברכת הגאולה, ואמרתי את המילים, כן השם אלוקינו ואלוקי אבותינו יגיענו למועדים לרגלים אחרים הבאים לקראתנו לשלום, שמחים בבניין עירך וססים בעבודתך, הרגשתי בפעם הראשונה אינני מאמין במה שאני אומר. הוא אמר את זה, הוא אמר, לא, אני לא מאמין. מישהו מאיתנו עוד יגיע למועדים ולרגלים? מישהו מאיתנו יראה עוד את ירושלים? מישהו מאיתנו עוד ישמח? פרצתי בבכי, ובאמצע הברכה הפסקתי את אמירת האגדה. יותר מזה, אחרי שאמרתי לעצמי, אני לא מאמין בזה, לא יכולתי. לו יכולתי לתאר לעצמי באותו ליל סדר של שנת תש"ה, שאזכה להגיע לארץ ישראל עם אחותי, שאזכה לחיות בארצנו הקדושה בירושלים, שאזכה להקים משפחה, שאזכה לגדל 7 ילדים, לו יכולתי לדמיין לעצמי משהו מכל זה, אולי הייתי מצליח לסיים ולקרוא את האגדה. אז איך אומרים? לא יכל להגיד את האגדה, ולא האמין, והרבה אנשים לא האמינו, אבל איך אומרים? אבל זאת התקווה, והוא כמובן זכה לדבר הזה. את הסיפור הזה, איך?
אני מזכיר במידה מסוימת את השיר של מיכאל שווייכר, מה נשתנה, מי עוד משה שיגיד את המה נשתנה.
כן, נכון, נכון. טוב, אז חברים,
היה
לצלם?
הוא רוצה, תן לו.
הוא יצלם וישלח. טוב חברים, יש, תדבר איתי אחרי השיעור כי יש לי עניין לסגור איתך. אתם מכירים את מאיר הזה? פגשתי אותו בזום הבוקר, אחר כך בסופר, עכשיו פה. לא, והוא אמר שהוא יביא לי גלידה, ואיפה גלידה ואיפה בתיר? דיבורים באלמה. אני רוצה להגיד לכם איזה משפט אחד, אני חייב להגיד שאמרתי אותו להרבה רבנים, בלי חס וחלילה לפגוע, רבנים זה דבר גדול, והם אמרו לי, אגב זה משפט שנאמר בשיעור הראשון, אולי לא שמתם לב, והם אמרו לי, חיים, לא כך תפסנו את ליל הסדר. למה אני מתכוון? אז הדבר הזה נמצא בעמוד הראשון. קראתי לזה כותרת, מסרים חינוכיים ואמונים בחג הפסח. תראו, אנחנו עסוקים בהכנות לפסח, בניקיון וכן הלאה, ומקפידים, איפה אורי? אורי, ומחמירים בדברים מסוימים. אבל איפה באמת העיקר? אז שימו לב. והגעת, זה המשפט. והגעת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה הוציאך השם ארץ מצרים. זה משפט ששמענו בשיעור הראשון. בעבור זה, בעבור מה? אם היה כתוב, בעבור זה שבחרתנו מכל העמים, בעבור זה שאהבת אותנו. מי זה הזה הזה? והאמת היא שרוב האנשים, כולל, אני אומר לכם, הרבנים שדיברתי איתם, לא היה להם שום בעיה עם הזה הזה. אז נכון שבהגדה כתוב, בשעה שמצא מרור מונחים לפניך. אבל זה לא באמת התשובה האמיתית.
למה? זה תחבירת, זה בעבור זה?
רגע.
בעבור שתגיד.
איך?
בעבור שתגיד.
מה תגיד?
הגעת לבנך ביום
הולך. מה תגיד?
בעבור זה שאתה תגיד לבן שלך את מה שהקדוש ברוך הוא עשה. רק בשביל זה
השבל הוציא אותך. יפה, נתת פירוש אחד שני. לא, באמת, זה נחמד. אבל רש"י חשב אחרת, אבל זה לא סותר. אז רש"י אומר במקום, מה זה הזה? בעבור שקיים מצוותיו כגון פסח מצה ומרור. חברים, אני אגיד לכם מה אני למדתי בזכות רש"י הקדוש. איפה אולי, אם אני אומר את זה בזהירות, איפה אולי הטעות שלנו בליל הסדר? אנחנו אוכלים כל מיני דברים, אומרים זה על שומה, זה על שומה, זה על שומה, זה בסדר. אבל אתם יודעים מה העיקר בליל הסדר? אני כך אמרתי לילדיי, ורק מרש"י הזה ולנכדיי, שזה שאנחנו יושבים בליל הסדר ומקיימים את מצוות הסדר, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, תשמע הקדוש ברוך הוא, אנחנו ראויים היינו לצאת ממצרים, למה? כי תראה, מה אנחנו עושים? מקיימים מצוותיך. ולכן כל המחלים שאוכלים, כולל המצה, זה בגלל המחויבות שלנו. זה לא זכר ל... אני לא אומר שבכלל לא. לא הזכר פה הנקודה. הנקודה פה פשוטה. בליל הסדר אנחנו מקיימים את המצוות שהתחייבנו, כמו שנאמר בשתיים. אין בן חורים אלא מי שעוסק בתורה, מה הכוונה? מי ראוי להיות בן חורים? מי שעוסק בתורה, למה? שעל מנת כן הוציאך השם ממצרים. אז ליל הסדר זה לילה שמודים להשם, זה לילה, אני אתן לך תכף, זה לילה שמספרים את הסיפור, ואת כל הניסים, זה נכון. אבל זה בעיקר לילה של קיום המחויבות שלנו. האם, איך?
מה נפקא מינה? למה זה שונה משבת, סוכות, שבועות,
נכון, אז זה שואל, רגע, אתה שואל טוב, יוצא לך טוב הפעם.
לפעמים.
כן, לא, זה כבר פעם שנייה וזה בסדר.
פעם זה, אתה לא טוב.
חיים אמר לי, שמי שיענה שלוש פעמים טוב, יש לו מתנה. לא, לא, אבל אתה לא חייב את הפעם השלישית. אז תשמע, בעיקרון אתה צודק. אבל פה, מה המיוחד פה? המיוחד פה שיצאנו ממצרים בעבור זה. זה קודם כל המחויבות הראשונה. ולכן, מי לא רצה לצאת ממצרים? מי לא, אני נותן לך. מי לא רצה לצאת? מי שלא רצה לקבל את המחויבות של המצוות. מי שרצה לקבל, הוא יצא. עכשיו, האם זה תופס לחגים אחרים? בוודאי. אבל המוקד זה קודם כפסח. כן.
זה כשאתה מצביע על משהו, זה כמו שאומרים למשה רבינו, הוא הראה לו שלושה דברים, מטבע שני וכולי.
נכון.
אז עכשיו, זה אתה צריך להצביע על משהו. אז על מה אתה מצביע? אתה מצביע על המצה ומרור. זאת אומרת, אתה צריך להצביע על משהו, וכשאתה אומר כאן, כמו שרשי אומר, אז ברור שאתה אין מצוותיו, אני מבין את רשי, אבל אני אומר, גם זה צריך להצביע על משהו, ואתה מצביע על המצה ומרור.
זה נכון, אגב, לא, מה שאתה אומר זה כתוב בהגדה. בעבור זה, בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך. אתה יודע למה? למה זה כל כך חשוב? אני אמרת יפה. אני עבדתי משרד החינוך, הייתי מפקח על השתלמויות, מרכזים פדגוגיים. למה אני מספר את זה? כי עסקנו בהרבה עניין של המחשה. זאת ההמחשה בליל הסדר. אתה יכול לדבר על מה שאתה רוצה, אבל לא. תראה על מה מדובר. מרימים את הקערה וכן הלאה. תכף אנחנו נראה, עושים 35 פעולות. כי זה מה שאנחנו צריכים, שזה יהיה בהמחשה. אז מבחינה זאת אתה צודק כמובן. ובשלוש רואים עוד תנאי. בוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. אומר, מאיר, סליחה. המרן מפראג אומר, לא, לא. תשמע, כשהייתי מורה לפני 60 שנה בבית אגדי, אף ילד לא הפריע לי. לא. אני יודע, רואים עליך.
אין הילדים שבאים.
תשמעו. אומר המרן מפראג, למה להודות לקדוש ברוך הוא? במחילה הקדוש ברוך הוא. זרקת אותנו למצרים, ועכשיו נגיד לנו תודה רבה. זה לא אני, המרם לפרג, לא מדופשך ולא מיוקסר. אומר המרם לפרג, נכון, אם כל המטרה הייתה לצאת ממצרים, אז באמת לא צריך להגיד תודה. אלא למה צריך להגיד תודה? מה שכתוב בשלוש. תעבדו את הר אלוקים הזה. לכן אנחנו צריכים להגיד תודה. נכון, המהלך היה גם לצאת ממצרים, אבל זה לא המטרה. אם זו המטרה, אל תיקח אותנו למצרים. אני עובר להר, למה קראתי לזה מסרים חינוכיים? כי מכל הפסח, ונעשה את זה כהלכתו, בסוף הדברים ישכחו. מה אני לוקח איתי? עברו שבעה ימים, מה לקחתי איתי? אז בסעיף 1, 2, 3, אני אומר לעצמי, חיים, אתה יודע מה נשאר מליל הסדר? יש לך מחויבות לקיים תורה ומצוות. זהו, זה המחויבות. זה המסר מפסח, קודם כל. בארבע, מה זה קשור לשבת? בליל שבת אנחנו עושים קידוש ומזכירים שני דברים. אחד, ששת ימים עשה השם וכולי וכולי. במחילה, חברים, מה עניין שבת לזכר ליציאת מצרים? מישהו רוצה לענות על זה? בסדר, יציאת מצרים. אגב, למעלה מ-60 מצוות קשורות ליציאת מצרים. זה פשוט לא יאומן. אבל מה העניין? כן.
זה מעט פשוט.
אם זה פשוט, אז עד הרבה. כן.
שבת זה בריאת העולם.
שבת זה בריאת העולם?
זה סוף הבריאה.
לא, זה כתוב, הנה. סעיף אחד, ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש.
כן, סוף הבריאה.
נכון? נו.
ומצרים, ומכות מצרים, זה בדיוק. הרי מי שראה את מכות מצרים, מי שמכיר את מכות מצרים, גם יכול להאמין בבריאת העולם, שידוד מערכות הטבע. זה בריאת העולם, במצרים, לא דברים, מעין בריאת העולם.
זה קשור לבריאת העולם? למה זה קשור לבריאת? לא, השאלה היא נורא פשוטה. בשבת, כשעושים קידוש, אנחנו בעצם מודים לקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים שאתה בורא העולם, נכון? יפה. למה, למה פסח קשור לעניין הזה? למה פסח קשור לשבת? יופי, כמה זמן אני צריך לחכות לך?
קיום מצוות.
קיום מצוות. אולי. אז יש, אולי, יש דבר פשוט, אני קצת ממהר שלא נפסיד את הדברים. בשבת יש לנו שתי עדויות. עדות אחד, אנחנו יודעים, אתה בורא עולם. יפה? אבל זה לא מספיק. בפסח אנחנו למדנו שהקדוש ברוך הוא לא רק ברא את העולם, הוא גם משגיח על העולם, עושה בעולם כרצונו, שולט באיתני הטבע, ראינו את זה בעשר המכות. אלה שתי עדויות שזה הבסיס ליהדות. כי עם כל הכבוד על בריאת העולם, מישהו מכם ראה את בריאת העולם? לא. אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא בורא עולם. אבל בפסח אנחנו עדים, מעידים, ראינו את מה שהקדוש ברוך הוא עשה, ואת מה שהוא שולט בעולם, ולכן בליל שבת בקידוש אנחנו אומרים את שני הדברים הללו. בחמש, תראו, הכל טוב ויפה. אגב, חמש לקחתי מנחמה ליבוביץ', נחמה ליבוביץ' בספרה על התורה, היא אומרת נורא פשוט, 10 פעמים כתוב למען תדע כי אני השם. הנה, ציטטתי כמה, וידעתם כי אני השם, בזאת תדע, למען תדע, וכולי וכולי, יש 10 פעמים כנגד 10 המכות. בסוף, מה יוצאים ממצרים? אנחנו יודעים, וזו הייתה המטרה של המכות, ללמד לא רק את המצרים, ללמד אותנו, למען תדע כי אני השם. ידיעת השם. בשש, יש לנו ברית. שתי בריתות עם הקדוש ברוך הוא, אגב, שתי המצוות הללו, ברית מילה וקורבן פסח, זה שתי המצוות היחידות, שמה? מצוות עשה שחייבים קרת מי שלא מקיים אותה. אדם שלא יניח תפילין הוא לא יהיה חייב קרת. אדם שלא אכל כשר הוא לא יהיה חייב קרת. שתי מצוות עשה בלבד, ושתי המצוות הללו בזכותם יצאנו ממצרים, מה שנאמר בדמי חיי, ברית המילה וברית דם הפסח. אגב, שאנשים היו רחוקים וטמאים, הם באו לקדוש ברוך הוא ואמרו, למה ניגרע מן העם? הם לא אמרו, למה לא נקיים את מצוות פסח? למה ניגרע? למה הם אמרו את זה? כי הם הבינו שמי שלא מקריב קורבן פסח, אאוט, הוא יוצא מעם ישראל. לכן הקדוש ברוך הוא הסכים לכך שפסח יהיה פסח שני. אם לא היו בונים סוכה, אז חודש אחר כך היו מבקשים? לא, אין דבר כזה.
אבל הם ידעו שתומר אותך בציבור, זה לא ככה. הם ידעו, הם יכלו כן להקים.
זה משהו אחר. אגב, תורה הוצאה בציבור זה לרבים, אבל לא ליחידים. לא, לא יכלו. שכל הרבים, לא, לא.
אם היחידים נפחים לרבים.
לא, לא. תומר אותך, אנחנו למדנו את זה בחנוכה.
עוד פעם, הרוב הם תמים.
לא, לא, הרוב לא היו תמים, לא. הם היו תמים. 7. בשבע, מאיר, תבוא אלייך ישו. בשבע, משה רבינו, בכל מקרה אני רוצה שתבוא אליי. ברוך אתה עדיני מכולם שהכל נהיה בדברו. איך שמשה רבינו מגיע, כמעט, לא רק שלא נהיה יותר טוב, נהיה יותר גרוע. מה אומר משה רבנו? מאז באתי אל פרעה ראות על העם הזה. אתם יודעים מה רש"י אומר על המקום? עוננו הקדוש ברוך הוא, אתה תראה את אשר אעשה למצרים, רש"י אומר, ולא תראה את מה שאני אעשה למלכים בארץ ישראל. במילים אחרות, איך אומרים? על הפתיחה משה רבנו נאמר לו, אדוני, אתה לא נכנס. כולנו יודעים שעיקר הלא נכנס זה במי מריבה, אז בסדר, זה משהו אחר, זה נקודה שלא רוצה לה, אבל תראו מה כתבתי פה. מאז באתי אל פרוע ראות על העם הזה, איפה הוא עשה תיקון? בקריאת ים סוף. אז ישיר משה בן ישראל את השירה הזאת, עכשיו הוא מבין את התוכנית. כשהראות על העם הזה, משה רבנו לא הבין. מה, אמרת לי לבוא להציל אותם. בים סוף הוא ראה את מה שברור לו. והדבר האחרון במסרים שדיברנו עליהם, זה לא פחות חשוב. זה שיצאנו בפסח ממצרים, ואנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על זה, הכל טוב ויפה. ואתם יודעים מה הבעיה? כי בשאר החגים אנחנו מוציאים את מצרים מאיתנו. במילים אחרות, לצאת ממצרים זה היה נורא חשוב. וקיבלנו את התורה, אבל כל המושג של מצרים ויצרים, את זה אנחנו צריכים שהחגים יעזרו לנו לצאת. עכשיו בעמוד הבא, בצד השני, קטע, אני אומר לכם, פשוט מתאים, מדהים בצורה בלתי רגילה. אני אגיד קודם כל בעל פה כמה מילים על זה. מי שכתב את המאמר הזה זה אדמור שחי בערך לפני 180 שנה, שמקרוי מאור ושמש. שאגב, הרב הראשי לישראל, הרב בר, הוא לא הנכד, הוא עשה, המאור ושמש הוא עשה ברבא רבא שלו. כן, נכון. ובתקופה שלמדנו בבית מתתיהו, הרב בר, אז הוא גם כן, הם שני אחים. אני אומר בעל פה, ואחר כך נראה את זה בפנים, אני קראתי את הקטע הזה כמה פעמים, אני לא יודע, זה אחד הקטעים הכי משמעותיים שאני קראתי בימי חיי. נכון, היינו בפרשת החודש לפני שבוע. פרשת החודש, שבועיים לפני פסח, הקדוש ברוך הוא מודיע למשה ולעם ישראל, אני מודיע לכם שאתם תצאו ממצרים ואתם תאכלו את המצות ותקריבו קורבן פסח. ובלילה שלפני שיצאו, זה מה שהם עשו. 4 ימים לקחו קודם את הקורבן, בליל הסדר אכלו מצות, לא יודע אם אכלו מרור, לא בטוח, ואכלו את המצות. אני שואל אתכם, היה להם זמן לאפות את המצות? אז מה כל הסיפור, כל הבחיפזון וכל העניין שלא הספיק בצקם להחמיא? מה זה לא הספיק בצקם? היה להם שבועיים להתכונן. הרי אנחנו היום, מתי מתחילים לפות מצות בארץ? כבר לפני חנוכה. בכפר חב"ד בעצם אולי יש חודש שלא הופיעים מצות, כל השנה שם הופיעים מצות. אז מה זה בכלל כל העניין הזה של בחיפזון? ומה בחיפזון? לא היינו בחיפזון, היה לנו שבועיים. וגם כשפרו אומר קומו צאו מתוך עמי, אנחנו אמרנו לו, אדוני, אנחנו לא ממהרים, אתה יודע מתי נצא? מחר בבוקר. בעצם היום הזה יצאנו ממצרים. מה העניין החיפזון ומה העניין שלא הספיק בצקם להחמיא? זה אחד. שתיים, המאור ושמש, אני אומר לכם, זה הקישור שהוא עשה, זה פשוט משהו מדהים. הוא חוזר והוא אומר, יש קשר בין חטא האדם הראשון, יותר נכון רעייתו, לבין פסח. מה? איזה קשר? הקדוש ברוך הוא ברא גן עדן, הושיב את האדם וחווה. אני שואל אתכם, זה יכול להיות נורמלי? שהקדוש ברוך הוא יעשה גן עדן, ובגן עדן הזה הוא יעשה עץ אחד שמי שאוכל ממנו מת. איך זה יכול להיות דבר כזה? איך יכול להיות? אגב, לא כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, תשמע, אתה רואה את כל העצים? אתה רואה את העץ הזה? זה העץ? אל תיגע בו. לא אמר דבר כזה. אלא איזה עץ זה היה? אגב, יש מחלוקת בגמרא, או גפן או תאנה או חיטה. נדמה לי שיש עוד אחד.
אתרוג.
יפה. רגע, למה יש מחלוקת על זה בכלל? אתם יודעים מה אמרה האישה? כשהיא ראתה את העץ, לא עץ שחשבנו שהוא עץ הדעת, הסתובבו בגן, פתאום היא רואה עץ, והיא אומרת, יפה הוא, איך כתוב שם?
מאכל.
יפה מאכל, ו... ומילה, מאוד מילה שחסרה, תאווה לעיניים. חביבי זה הברוך. למה נגזר מוות? אומר הקדוש ברוך הוא, בראתי לכם גוף, אתם חייבים לאכול כדי לחיות. אבל לא אוכלים כדי... אם את רואה אוכל בתאווה, תאווה זה מוות, זה עץ הדעת טוב ורע.
לא אוכלים כדי לחיות.
לא אוכלים כדי לחיות. אז עכשיו בואו נראה בפנים איך הוא קישר בין שני הדברים. שימו לב, אני אקרא את זה מהר ברשותכם. ככה תאכלו אותו מדנכם חגורים לכם ברגליכם, מגליכם בידכם, אכלתם אותו בחיפזון. וכולי וכולי, שואל המאור בשמש, מדוע תהיה אכילתה כדרך חיפזון דווקא? הלא אכילת הפסח הייתה קודם חצות, ולא יצאו מפתח ביתם עד בוקר. ולא רק זה, אמרתי לכם, שבועיים קודם כבר ידעו על העניין. עוד נתבונן מה שאמר בעל ההגדה, מצא זו שאנו אוכלים על שומה, על שלא הספיק בצקם להחמיץ, כמו שנאמר גם צדה לא עשו להם, ועדיין טעם זה צריך ביור, ויש לבאר על מה שאמרנו, עכשיו שימו להם איך הוא מקשר את זה עם עץ הדעת. פשוט מאמר מדהים, אם באתם רק למאמר הזה, אני אומר לכם,
דיינו.
מה?
דיינו.
דיינו. מכל עץ הגן אכול תאכל, מעץ הדעת טוב לא תאכל, כך נאמר בתורה. רבותינו נחקקו איזה עץ מאכל היה אדם, אכל האדם הראשון. עכשיו שימו למה שואל מאור ושמש, מאין ידע אדם הראשון איזה עץ הוא, עץ הדעת טוב הרע? הרי השם יתברך לא יראה לו, וזה גם לא במשמעות הכתוב שיראה לו. אז שימו לב עכשיו מה הייתה הזרה. עיקר הציווי היה לבעל להתמשך אחר תוותו לאכול מאכל מפת שהוא ערב לחך ונחמד למראה ולקוץ בזולתו. אדוני, שמתי לכם בעץ הדעת, אתם אוכלים, אתם לא בוחרים איזה פרי לאכול בגלל שזה מעורר לכם תאווה. לא, בשום אופן לא. אם כך אתם אוכלים, זה מוות. רק שתהיה אכילתו לקיום גופו, זה המטרה. אתם רוצים לאכול כי זה תאווה? לא, זה לא. ולבה יהיה חילוק בעניין בין הנחמד או לא, רק אכילתו תהיה לסובע, שיהיה נכון לעבודת הבורא, שיהיה לנו כוח לעבוד את הבורא. ולכן מה שכתוב מכל עץ הגן אכול תאכל, מה הכוונה? שמותר אתה לאכול מכולם, מכולם, אלא מה לא? רק שלא יהיה הבדל בעיניך לאכול מזה, מצד שתתווה מחמת שהוא ערב לחך, ולקוץ בזולתו שהוא לא ערב כמו. ההבדל הזה נאסר לך, זה אסור לך לעשות. תאכלו מה שאתם רוצים, אבל לא מתאווה. תכף נראה איך זה קשור לפסח.
זאת אומרת שכל עץ יכה להיות עץ הדעת, כל עץ יכה להיות עץ הדעת,
יכל
להיות
מועצת,
השאלה איך אתה מתייחס
לזה? איך אתה מתייחס
לזה? אז השאלה, אז הגמרא אומרת שהיא
החיטה... כי השאלה שהגמרא, את יפה, הגמרא בעצם שואלת, מה גרם תאווה לאישה? זאת השאלה. מה גרם תאווה לאישה? ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל, רוצה לומר... שלא תבחין בחילתך לאכול מזה מפני שהוא טוב טעם ולקוץ באחר. נוכל לומר שלא היה עץ הדעת עץ פרטי, רק על כולם בשווה נצטווה לבעל יבקר בין טוב לרע מצד התאווה. לא היה שום הבדל בין העצים, רק תשימו לב שלא תאכלו עם תאוות. והנה, ורבותינו נחלקו לאיזה מן להתאווה, עכשיו שימו לב איך הוא מקשר את זה עם פסח. ולסיבה זו ירדו אבותינו למצרים לזכך חמריותם, לשבר את אהבתם על ידי עול השעבוד. כי כפי שהוא כאן חטא מצרים זה תיקון לחטא האדם הראשון. איך הוא אמר קודם בשיעור, עבד לא חושב על כלום. ברגע שאתה עבד אין שום תאוות. אין שום תאוות. זה בא לתקן את התאווה של האדם הראשון. וזה נצטוון לאכול בפסח לחם עוני. עד שקראתי את המאמר חשבתי לחם עוני זה שניתן לעניים גם כן. לא, איזה עניים? זה לא עניים. שהוא תפל בלי מלח, בלי שום תיקון. זה לחם עוני. למה לא אוכלים מצה עשירה? תאכל מצה בלי טעם. קמח ומים בלבד. לכוונה הזאת להורות שלא יימשך אדם אחר תענוקות בני אדם. ולכן נקרא את המצה לחם עוני, מפני שאני אין בידו לבחור מאכל אשר יתאווה. זה לא קשור לעניים. יש מצוות קמחא דפסחא, וצריך לעזור לעניים שיכולו לקיים את המצוות. אבל כל העניין הוא פה, שלא יהיה לנו תאווה באכילת המצה. למה? כי אנחנו צריכים לתקן את חטא התאווה של האדם הראשון. וככה, ולכן, מה זה שלא הספיק בצקם לחמץ ואכיל פזון? חברים, גם אם יהיה לנו סטייק מעולה, מה, איך קוראים לסטייק מעולה? אנטריקוט, מה? אני שאלתי אותך איך מבשלים אותו? שאלתי, איך קוראים לבשר הזה? מאיר, אתה הרי מומחה בבשר, באת מחיפה, לא? שם הכל הולך על בשר. אנטריקוט. חברים, גם אם ישימו על הצלחת סטייק הכי עסיסי, אבל אומרים לנו יש שתי דקות לגמור את זה, שום תאווה לא יהיה. אחד הנכדים שלי זכה, לא יודע אם זכה, אבל מספר הרבה פעמים קראו לו למסעדה פה בפתח תקווה, על יד איך קוראים למקום שיש שם אוכל מוכן לשבת, גדרה חמה, מול גדרה חמה.
אחלה,
לא אחלה, לא שמחלה. יש שם מסעדה שבאים לשם, זה צריך הזמנה מיוחדת, באים לשם, יושבים שם ואוכלים 10 סוגי בשר, והישיבה היא שם 3 שעות. חברים, זה תאווה. בסדר, מותר לנו ללכת למסעדה ולאכול איזה סטייק טוב. לבוא, ולא רק זה, מהכל צולים ומסדרים אל עיניך, שגם עריר יצא לך מפה עוד לפני שאתה אוכל. 3 שעות של, אמרתי לנכד שלי, אומר לי, אבא, אתה לא יודע כמה אתה צודק. וכמה זה עולה לזוג? יאללה, תרביצו מספר. כמה?
1,000.
60 שקל
למעלה. 500 שקל. אבל זה הופעה של 3. עכשיו שאני בקל. חברים, עוד מעט. מתי באחד אנחנו גומרים? אני בקטע האחרון, חברים. זה רמז. אגב, מי שרוצה לדעת הכתובת אחרי השיעור אני אתן לכם. וזה רמז במאמר מתי זו שאנחנו אוכלים על שומה שלא הספיק, וגם צדה לא עשו להם. פירוש שאנו לוקחים מוסר מאבותינו שהיו במדרגה זו שלא נמשכו אחר תאוותם, רק אכלו בצדם עוגות מצות. מצו זו שאנו אוכלים על שום שלא הספיק, מה הכוונה? שכמו שאבותינו השליחו התאוות אחרונם, כן גם אנחנו אכילת המצה שנרגיל עצמנו לזכך החומריות ולשבר כוח התאווה. לנו השם לאכול בחיפזון. למה השם אמר לאכול בחיפזון? שלא לאכול למנות תאוות רק לצורך חיי הנפש לעבודתו יתברך. אז כל העניין שלא יחמיץ, כל העניין בחיפזון, בלי תאווה. בלי תאווה. ולכן גם יש זמן עד מתי מותר לאכול. רגע, למה לא לאכול כל הלילה? אגב, בדיעבד מותר, אבל למה? אם אתה חביבי מתיישב 3 שעות עם הסטייקים, זה תאווה. אז זה בחברים, זה החיפזון, וזה הלחם העוני, וזה מה שצריך לחשוב בפסח. עכשיו, הכנתי לכם, פעם בעבר כבר נתתי פעם שיעור על זה, איך בנוי ליל הסדר. חברים, אני אגיד לכם, היום, כל, אגב, עד היום יצאו, שהייתי בשליחות בלונדון, היה יהודי שהכין מצגת על אגדות של ליל הסדר, אני אדבר איתכם על לפני 30 שנה, אז כבר היה לו רשימה של 3,000 אגדות, היום יש למעלה מ-5,000 אגדות שונות. שונות.
מה זה נקרא שונות?
יש הרבה ציורים.
כל מיני.
המלד אותו
מלד. לא, הטקסט אותו טקסט.
אותו דבר.
כן.
איורים נראה לי שמתלו כיכור.
כן.
נספו אגדות
לזכרון, דבר בכמויות. כן. יותר מ-5,000? אז חברים, הבעיה היא... אתה זוכר שאתה בא אליי אחרי השיעור?
אני מביא את ההורים.
לא מקשיב.
איך אומרים? ספר עבה, ואנחנו מאבדים את עצמנו. אז לכן הכנתי את הטבלה הזאת. שימו לב דבר, אתם יודעים את זה, אבל תראו מה יש פה. אגב, כל הטבלה הזאת מבוססת על המאמר של הרב אליהו כיתוב בספר התודעה. הוא לא הכין טבלה כזאת, אבל מאמר שקראתי לפני הרבה שנים, אז בקיצור, יש איזה ביסוס של רב ידוע, הרב אליהו כיתוב. אז תראו, בצד ימין, אנחנו כולנו יודעים יש 4 חלקים בליל הסדר. הראשון נקרא קידוש היום, השני והגעת על בנך או המגיד, החלק השלישי סעודת מצווה, ואחרון גמר ההלל. עכשיו אני רוצה לספר לכם, לפני הרבה שנים בא אליי מישהו יהודי בסדר, אומר לי חיים תגיד, המשפחה שלי הם בעיקר רוצים שנעשה את הסעודה. כל הסיפורים, האגדה וכן הלאה. מה אתה עונה לי? אתם יודעים מה אמרתי לו? בסדר גמור. למה בסדר גמור? אני אתן לכם עכשיו תיאור, אבל אל תעשו את זה.
ולהקשיב את שאלה דוחה.
איך עושים את זה יפה, טוב וטעים? אחד. מתחילים, לא, אין, לא כל הדברים לפניכם. עושים קידוש, זה בסדר? כן, כמו כל שבת. כולם שותים מהיין, כוס ראשונה. בסעודה עצמה, תסתכלו ב3. כמה מצוות, אגב, מבחינת סימני הסדר, בצד שמאל יש 15 סימנים, בחלק הראשון 4, במגיד רק סימן 1, בסעודת מצווה 8, ובסוף 2. בליל הסדר חברים מקיימים מצוות אכילת מצה מדאורייתא, מקיימים מצוות אכילת מרור מדרבנן, מקיימים מצוות כורך מדרבנן, יש כבר 3 מצוות, שותים יין, הרי שתין עשינו קידוש, נכון? ולפני, עכשיו, אמרתי לאדם, אתה יודע מה? באמצע סעודה בין המרק לבשר, תספר להם כמה סיפורים על ליל הסדר, על סיפור יציאת מצרים. לא מתוך האגדה. תבחר כמה קטעים, אז חברים, אתם לא תאמינו. חוץ מאשר חסר כוס אחת שלא שתו, כמעט אפשר לקיים את ליל הסדר עם הסעודה בלבד. עכשיו, האם תעשו את זה? לא, אל תעשו את זה. אבל זה רק אומר לנו שלא לזלזל. נו, מתי כבר אוכלים? מה זה אוכלים? מתי מקיימים את עיקרי המצוות? זה בסעודה? עכשיו אני רוצה לבוא איתכם על מספר 2. יש פה, אם תשימו לב, 16 פרטים. אתם לא תאמינו. מאלף עד תת, אני בצד כתבתי, אני אומר שוב, זה הכל מהרעיון של הרב אליהו כיתו, ההכנות למצוות והגעת לבנך. הזמנת האורחים, הילד שואל, התשובה, הסיפור בבני ברק, ארבע בנים דיברה תורה, זה לא לב המצווה, זה לא לב המצווה. איפה מתחילה לב המצווה? איפה מתחיל? צא ביוד, צא ולמד מה ביקש לבן הארמי, כל הסיפור של שיעבוד מצרים, כמובן כל הסיפור של יציאת מצרים, והנשת המצרים, ומה שאמר רבן גמליאל, כל שלא אמר שלושה דברים אלה, חברים, זה לב, כשאני הצעתי שמי שרוצה לעשות רק סעודה, ייקח את הנקודות האלה, וזה הכל טוב ויפה. ברור, במילים אחרות, כשאתם, יהיה לכם את ספר ההגדה, יש גבול, בייחוד אם יש גם ילדים קטנים או נכדים, אז נכון, יש כאלה מקפידים לקרוא את עמוד, עוד עמוד, עוד עמוד, עוד עמוד. אני לא, מי אני שאני אגיד לא לקרוא? אבל יש הבדל בין לקרוא לבין לעשות הפסקה ולדבר על זה. אז אם לדבר על זה, אז חברים, אני ממליץ לכם לקחת את הדפים האלה, אני בליל הסדר אצלי, כל ילד, כל נכד, יש לו את הדף הזה בקטן, בתוך ההגדה, והם רואים פשוט גם מה מתרחש, כן? אז לב העניין הוא העניין הזה.
רב חיים, מזמין על האורחים, הלחמניה. איך אתה מזמין את האורחים שאתה כבר יושב בליל הסדר והכל כבר מוכן? אתה צריך יום לפני זה, יומיים לפני זה, שבועיים אתה מדבר.
מאיר היקר, אתה תמיד שואל שאלות טובות, רק יש בעיה אחת. שמה ששאלת עכשיו, הגננת שלי בכפר הרואה, ברכה, שאלה אותי כבר את השאלה הזאת. אגב, הגננת ברכה שלי בכפר, אני גדלתי בכפר רואה, בעלה היה יוסקה שפירה, והם גרו גם פה בגבעת שמואל. כשהייתי בשליחות בניו יורק, יום אחד אני מקבל צלצול מיוסקה שפירה, חיים, האם אנחנו יכולים לבקר במשרד שלך? אמרתי, אין כבוד יותר גדול. הם באו, הושבתי, היה לי צוות של 7-8 אנשים, כמה מזכירות. אמרתי להם, חברים, אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. יש לי פה שני אורחים. אחד היה שר בממשלה, זה בסדר, אבל זה לא מי יודע מה. האישה שיושבת על ידו, היא הגננת, אתם לא תאמינו, הם נפלו על הרצפה. הם לא האמינו. חיים, זאת הגננת שלך. אז הנה, מה ששאלת עכשיו, גננת ברכה מכפר אורי.
חיה, אני יכול לשאול
את זה? לא, גם הוא וגם הוא נפטרו.
נכון, הם באו בבניין שלי, בקירת ארצות, גם ברכה וגם יזכר.
טוב.
הוא אמר לו להגיד לו אחרי השינוי. הוא מזמין אותה אחרי השינוי.
אז חברים, רק שנייה... 11:15, כן רב חיים? אני היות... טוב. היות ובשיעור הראשון הדגיש באמת כל כך יפה את עניין השאלות. האמת היא, ואני עסקתי הרבה בפסח ולמדתי הרבה בשיעור הראשון. השאלות זה לא רק סתם שילדים ישאלו, באמת מי ששואל יש לזה משמעות למי ששואל, ולכן עושים את כל ה...
אבל
יש, איך?
אתה יודע לשאול, אתה מצפה מכל הילדים שהגיעו לשאול.
אתה, יש שלוש, עושים הרבה שינויים בליל הסדר כדי שהם ישאלו, אתה מביא אותם לידי זה. אם אתה עושה פסח במלון, אז בבקשה, תזמין אותי לזה, ואני אדע כשהם ישאלו. בסדר? אבל אני... הוא לא יזמין, לא, לא לדאוג. הוא לא יזמין.
חיים, בקושי שהזמינו אותו, אתה רוצה
שיזמינו
אותך.
חברים, בשם יהודי יקר, שבטח רובכם שמעתם אותו, הרבי מסלונים, בספריו נתיבות שלו, הוא שואל, אני עושה את זה בקצרה, לא, זה אין לכם את זה, סליחה, הוא שואל כמה שאלות קשות, שאם הוא ירשה לעצמו לשאול, אז אני מרשה לעצמי להגיד. הוא אומר, אני לא מבין. קדוש ברוך הוא אומר לאברהם, בברית בין הבתרים, ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ באבדום ועינו איתם 400 שנה, ולא רק גלות מצרים, הוא גם מספר לו על ארבע הגלויות האחרות. אברהם אבינו, אין לו עוד משפחה, אין לו עוד ילדים, עם בטח אין לו. זה נשמע משוגע. אתה בא לבן אדם, אפילו גדול כמו אברהם, ואתה אומר לו, אני מודיע לך, יהיה לך עם פעם, יצא ממך, אבל חביבי, לא רק גלות מצרים, ארבע גלויות. בבל, מדי, יוון, אדום. והקדוש ברוך הוא הראה לו את כל הצרות שנעבור. ושימו למה הוא שואל. לכאורה הוא תמוע שרגלות היא עונש של אבונות. מפני חטאינו גלינו מארצנו. ואיך רמז לו הקדוש ברוך הוא גלויות בשעה שעוד לא היו חטאים. בסדר, איך אומרים? שיהיה חטאים, תגיד לו שיקבלו עונש. מה, אתה מספר על לא רק גלות מצרים, על ארבע גלויות, שזה מפני חטאינו, גלינו, מרצינו, וכשעוד אין את האנשים. מילא אם היו אנשים, אבל אין אנשים עוד. ולא רק זה, 70 צדיקים ירדו מצרימה, יעקב ומשפחתו. מה, איך יצאנו? ממתת שערי תומה, אלו עובדי עבודה זרה ואלו, הלו. אז מה כל הסיפור? מה היה יותר פשוט, חברים, אם יעקב, אגב, אברהם, יצחק ויעקב חיו בארץ 215 שנה, מה היה יותר פשוט אם יעקב היה נשאר בארץ, מגדל משפחה, פרו ורבו היה בארץ, מעמד הר סיני לא היה בסיני, היה על הר המוריה? יש יותר טוב מהדבר הזה? לוקח 70 צדיקים ומוציא 3 מיליון, ואגב 80% בכלל לא רצו לצאת, 50 עלו מארץ מצרים וכו' וכו'. מה התכלית של כל הסיפור הזה? אז חברים, יש פה תשובה של, הייתי קורא לזה, של אמונה. זה חידוש של הנתיבות שלום, למרות שהוא לקח חלק מהרעיון מהארי הקדוש, והארי הקדוש זה סמכות. אז שימו לב, אני קורא את הקטע הזה בזהירות, קטע קצר, זה משהו פשוט מדהים. מכל זה אנו למדים, מהשאלות שהוא שאל, כי יש לוח מסודר בחפץ הבורא מה שעתיד להיות בששת אלפי בריאה עולם. תראו, אנחנו בכביש, אם מישהו עושה לנו משהו, אנחנו עושים לו בחזרה, או מישהו חס וחלילה מקלל אותנו, אנחנו מקלים. מה, הקדוש ברוך הוא משחק ככה? אם אנחנו חוטים, הוא נותן לנו מכות, אם אנחנו עושים ככה? לא. הקדוש ברוך הוא שברא את העולם, יש לו תוכנית מפורטת, לפרטי פרטים. מה יקרה בכל שנה, בכל חודש, בכל דקה? טוב, אז אם הכל כבר מסודר, אז מה? הכל כבר ידוע.
לא בידינו.
אבל, איך?
זה לא בידינו.
ולא בידינו לכאורה. אבל זה כן בידינו. אומר הנתיבות שלום. מי, אתה מקשיב, כן? שהיה ויש בידינו לשבש את התוכנית של השם. אם האדם הראשון לא היה חוטא, העולם היה בא לתיקון גמור והכל היה נגמר. מפני חטאינו גלינו מרצנו, זה לא כפשוטו, חטאנו וגלינו, אלא מה? יכולנו למנוע. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, תשמע, יש אופציה, רשום אצלי ביומן, ארבע גלויות. למה אני מספר לך? כי תחנך את הילדים שלך שאני לא אצטרך לקיים את זה. אז מפני חטאינו גלינו מארצנו, הכוונה היא יכולנו למנוע את זה. לא שחטאנו וגלינו, יכולנו למנוע. תראו איזה דבר נפלא זה הדבר הזה. במילים אחרות, ואנחנו שואלים את עצמנו, למה קורים דברים ככה וככה? אנחנו יכולנו למנוע את זה. אתם יודעים, אני לא רוצה להיכנס פוליטיקה, אבל רק מה שקרה בשנה וחצי האחרונות, מה שקרה בדרום, יכולנו למנוע את הדבר הזה. לא רק מבחינה ביטחונית, שהיינו דואגים שיהיה חיילים, לא. היינו פשוט יהודים בסדר. אם לא היה מחלוקות בינינו, סליחה שאני אומר את זה, אז יכולנו למנוע את הסיפור הזה. האם זה האירוע, האם זה היה רשום שיקרה? כן, היה רשום. יכולנו למנוע, כן, יכולנו למנוע. לכן, סליחה שאני אומר כאן, לכן שמחפשים ועדת חקירה, מי השם? אנו, אנחנו כולנו אשמים. נכון, טכנית, הרמטכ"ל והיו והוא לא פעלו, אבל זה לא, זה לא הסיפור. הסיפור זה אנחנו. אבל אשמים, איך אמרו אחים? יפה. אבל אשמים אנחנו אשר לא ראינו. לא שלא ראינו שהם רוצים להרוג אותנו. לא ראינו שאנחנו לא מתנהגים כמו שהתורה, איך אומרים, זה המחויבות שלנו של קיום תורה ומצוות. הסליחה שנכנסתי לזה, ובעמוד האחרון לא נעבור עליו, אבל כדאי לדעת אותו. הכנתי לכם פה רשימה שכל המצוות הקשורות בזכר יציאת מצרים. אז שימו לב, הרמב"ם מונה 19 מצוות, זה עוד לפני היציאה, יש לכם את הרשימה, ואחר כך עוד מצוות שקשורות לקורבן פסח, ועוד מצוות של חג המצות, בסך הכל פה יש לבד 36 מצוות. מה, עם כל הכבוד לפסח, מה? לא הגזמתם? לא. כי מה אמרנו זה פסח? המחויבות לקיום המצוות. לכם פסח זה המוקד של העניין. זה לא בגלל שיצאנו ממצרים. זה בסדר, נחמד, תודה, קדוש ברוך הוא. אבל פסח אמרנו, זה התנאי והמחויבות למצוות. לכן יש את כל המצוות האלה. ועכשיו אתם רואים שבנוסף לכך, עשיתי פה כמה קבוצות. יש מצוות שקשורות למועדים, יש מצוות, שוב, הכל בהקשר לפסח, על בן אדם לחברו, יש מצוות שמוסריות, אם יקרא לראה, יש מצוות שמבדלת ישראל מעמים, ובין אדם למקום, ומצוות שונות כלליות וכן הלאה. בסך הכל מדובר על איזה 60 וכמה מצוות, וזה הכל לא שנזכור את יציאת מצרים. זה נחמד לשכור את יציאת מצרים. לשכור שיש לנו מחויבות לשמור את התורה. ואם אנחנו נזכה לשמור את התורה, ואל תשכחו חברים, בלילה, בליל הסדר, ככה תגידו לבני הבית, וסליחה שאני אומר, אני אומר לכם, זה לא אני, למדתי מפסוק אחד מרשי, אני אומר לכם, רבנים רבים, אמרו לי חיים, לא כך אנחנו הסברנו את ליל הסדר. זה על שומה, זה על שומה, זה על שומה, זה נחמד. אבא, אלוהי, קדוש ברוך הוא, אתה רואה מה אנחנו עושים פה הלילה? עומדים בתנאי של יציאת מצרים, אנחנו מקיימים את המצוות.